לפי שעה, יומן החדשות של אתר ערוץ 7. מגיש שמעון כהן.
שלום לכם, יום שלישי, ח' בסיוון תשע"ח, ויומן לפי שעה היום. ועוד בתקשורת הישראלית, עטים על כל גרפיטי על קיר בכפר ערבי, בקבוקי תבערה שהושלכו בידי מחבלים לעבר בית ביישוב בית-אל, עברו מתחת לרדאר התקשורתי ללא התייחסות מינימלית. אנחנו כאן נביא את הסיפור במלואו עם אבי המשפחה, ששישה או שבעה בקבוקי תבערה אז נפלו אליהם לתוך החצר, התחילו להעביר את המרפסת, להבעיר את המרפסת. אנחנו נשמע את הסיפור המלא. אחת בלילה, זה היה המועד של האירוע. מתחילת השנה נהרגו 15 בני אדם בתאונות עבודה. עדיין לא הגענו למחצית השנה, ונדמה שהנתון הזה עובר ממש לידינו כמעט ללא התייחסות. אנחנו נשוחח עם מייסד הפורום למניעת תאונות עבודה על התופעה ועל הדרכים שאולי ניתן למזער בהם את התופעה הזו. בין שלל הנתונים בדוח עמותת אלם שהוגש אתמול, גם הנתון שמלמד על 8.5% מבני הנוער שמדווחים על כך שחוו פגיעה מינית, וגם הנתון שמלמד על כך ששליש מבני הנוער מדווחים על תחושת בדידות וקושי ביצירת קשיים חברתיים. יהיה איתנו כאן הדוקטור דוד אוחן, המומחה לפסיכולוגיה של נוער בסיכון. הוא קושר בין שני הנתונים הללו ומשוכנע שהדברים תלויים זה בזה. למשה בניטה, שבנו נועם אליה זיכרונו לברכה נפטר ממחלת הסרטן, נמאס לראות את מחלקות בתי החולים מתפקעות מרוב עומס, כאשר אין העדפה כלשהי למטופלים אזרחי המדינה לעומת מטופלים שמגיעים מחוץ לארץ כתיירות מרפא או כחלק מהסיכומים עם הרשות הפלסטינית. כדי לנסות להתמודד עם התופעה הזו, לפחות להעלות אותה לסדר היום הציבורי, הוא הקים יחד עם עוד קבוצת הורים שנמצאים במצב דומה את פורום הורים למען ילדינו. אנחנו נשוחח איתו על התופעה ועל הדרכים להתמודד איתה. ומחר הוא יום ה-23 במאי, היום שבו בשנת 1971 נרצח הקונסול הישראלי הכללי באיסטנבול, אפרים אלרום זיכרונו לברכה, מי שבשנת 57 לפני ביקורו כקצין בכיר של המשטרה בארגנטינה, התבקש על ידי המוסד לסייע לבדוק את הטענה לפיה אדולף אייכמן חי בארגנטינה. לימים היה אלרום גם לאחד מחוקריו הראשונים של אייכמן. אנחנו נשמע את סיפורו של האיש. באולפן שמעון כהן, מיד מתחילים. בעוד בתקשורת הישראלית עטים על כל גרפיטי על קיר בכפר ערבי, תג מחיר ושאר סיפורים שאנחנו שומעים עליהם לא מעט וזוכים לכותרות לא מבוטלות, בקבוקי תבערה שהושלכו בידי מחבלים לעבר בית ביישוב בית אל גרמו להצתה ושריפה בתוך הבית. אירוע שכזה עובר מתחת לרדאר התקשורתי ללא התייחסות מינימלית, אפשר לומר. אנחנו רוצים לשוחח עם אבי המשפחה, איתן אמיר, שלום לך.
שלום לך, בקבוקי.
אז בקבוקי תבערה מושלכים לעבר הבית שלכם, מתי זה קורה בדיוק? בוא ספר לנו.
ביום חמישי בלילה בשעה 1:10.
1:10 בלילה?
כן.
כולם ישנים?
לא כולם ישנים, אני, אשתי והבן שלי ערים, גמרנו הכנות לחג. הייתי בחדר של הבן, דיברתי איתו, חלונות בבית סגורים, לא שמענו דורש, אבל למזלנו שכן שהיה עדיין ער והחלון שלו פתוח לכיוון הכביש, שמע חריקה של מכונית וזריקה וניפוץ של בקבוקים. בקיצור החלום, ואז הוא רואה שכל המרכז שלנו בוערת.
ובשלב הזה, בשלב הזה, הוא רואה מהחלון, אתם לא, אפילו לא, לא הבחנתם שמשהו קורה שם.
הוא ראה את זה בדיוק בשניות שזה התחיל. אנחנו עוד לא קלטנו את זה.
כן.
הוא מגיע אלינו בריצה, הבנתי, דפקנו בדלת באופן ככה, דפיקות חזקות. ירדנו, פתחנו, ואז אמרנו, יש לכם אש. תורק לנו ככה, יש לכם אש בעלה. מיד יצאנו החוץ, אנחנו רואים שכל המתפסת בוערת, מזרון שם בער בצורה מטורפת, שכח, קורות של הפרגולה, סצנות של חשמל שמתחילה להסתרף, אפילו הדשא כבר חלקו התחיל להסתרף. מיד התחלנו לנסות לחבות את האש, ניסינו עם צינור מים, זה ממש לא השפיע על האש. למזער, בגלל שזה לא פעם ראשונה שאנחנו עושים בקבוקי תזרה, המועצה שמה לנו ארון כיבוי אש עם שלושה מטפים, מיד הבאנו את המטפים והתחלנו לחבות את האש, המטפים עשו עבודה מצוינת, התחילו את רוב האש, מה שלא הצלחנו לחבות עם הצינור מים. תוך כדי כל הכיבוי אנחנו נושמים למעשה המון המון עשן שחור של ה... מזרון, אנחנו עם כל האבקה של המטפים גם כן עלינו, לא, ממש לא מצב אידיאלי, וכל זה כשיש לידינו ומעלינו גם כן בשכר. ממש לא מצב אידיאלי לעמוד בו, אבל לא הייתה
בובה. זאת אומרת, זה לא זה משהו שככה הולך ודורך, אלא ממש צריך להיאבק.
צריך להיאבק, זה גם בנזין וגם רוח שמגבירה את האש, ואנחנו צריכים להתמודד עם הדברים האלו, מזלנו, היינו שלושה מטפים שהספיקו לרוב העבודה. אם האש הייתה, אם היינו מטפים בכמה דקות ויש את היותר גדולה, כבר לא היינו יכולים לחבות את האש עם המטפים. ולחכות לקבל, זה יותר זמן שמשפיע מאוד על האש.
בשלב הזה, כמה נמצאים בבית? כמה בני משפחה?
באותו שלב, חמישה. חמישה היינו בבית, מזלנו הרבה, חלק מהילדים לא היו בבית כל יום. בן שנסה להביא את אחותו משדה התעופה, בת אחרת שלא נמצאת בבית, והיינו ממש מצומצמים.
ובהערכות הזאת, אתם נמצאים בניתסים בשניות הראשונות לבד מול האש, מתי מתחילים להגיע כוחות, מישהו שיסייע?
כן. בשלב הזה אני, השכן יוסף פורוצקי שהודיע לנו, ממש מה שהציל אותנו, הבן שלי, מחבים את האש, שלושתנו, אשתי מנסה להציל את החמל, עד שהשיג את החמל אנחנו כבר נעשה, השתלטנו לאש. כלומר, השיג את החמל, היא הודיעה להם כבר השתלטנו לאש. תוך כמה דקות רכב ביטחון הגיע, לאחר מכן גם כן הגיע... הצבא, משטרה, יהודה דנה, הרבשת סבטל.
אחרי שהגיעו אליכם הכוחות, והגיעו אליכם הכוחות צהל וכוחות היישוביים, יש איזשהם מסקנות מהחקירה של האירוע, מצלמות, ראו, תיעדו, יש נתונים?
כן, במצלמות רואים שישה, שבעה מחבלים מתקרבים עד לכביש, ומשליחים משם את הבקטבים, שבעה בקטבים הושלחו עלינו.
אגב, נקודה, יש איזושהי עמדה צהל
יש עמדה שלא מאוישת כיום. ברגע שבנו את הקיר בטון, אז היא די מוגבלת מנת הראות שלה, אז נטרלו את העמדה הזאת. דבר שדעתי, אם היה מישהו על העמדה, הוא יום מגביעים את העמדה קצת, וכדי לשלוט יותר, או מקרבים את העמדה להכיר ביטחון, זה היה פותר את הבעיה, לא ספק, אם לא היו באים זוג בכתב משש מולם חייל.
ובעצם אתה ציינת ככה, תוך כדי הדברים שלך, שהאירוע הזה שאנחנו מדברים עליו יום חמישי בלילה, הוא אירוע אחד מיני כמה וכמה, שאתם חווים במשך השנים האחרונות.
כן. בשנים האחרונות, לא האחרונות, כבר הרבה שנים, חווים הרבה אירועים של השלכת אבנים, כבר זרקו להם מטען צינור, זרקו להם חזיזים. בקטבים זה קורה המון בקיץ, כל קיץ כמעט היו בקטבים, ציטו שדות קוצים שצמודים לבתים, התפשטו עד לבית של השכן, בזמנו כמעט אסירות, התפשטו גם כן לכיוון שלנו, פגעו ברכוש שהיה לי בחוץ, הייתה לי מיטה בחנייה שהייתה מיועדת לשימוש, נשרפה, נזקים רבים, גם במקרה הזה, ציוד שהיה בחוץ, חוץ ממה שנשרף במרפסת, זה שכחה של רכב שנפגעה, זה ציוד של גינון שנפגע, עצים שיועדו לשתילה נפגעו, נשרפו שם, קיר עץ שבניתי שם בצד גם כן נשרף, כל מיני דברים שהיו שם נשרפו, זה לא רק בבית עצמו, גם בחצר מסביב.
וכל האירועים האלה שאתה מתאר לנו במשך השנים, קרו כולם בלילה או שגם בשעות היום דברים כאלה קורים?
גם בשעות היום, בכתבים בעיקר בלילה, אבל אבנים היו גם בשעות היום, בעיקר בשעות היום אני זוכר. גם כשאני והילדים היינו בחצר וזרקנו למטום מתח אבנים וברחנו מהאבנים, מה שככה בין האבנים צריך להתחמק ולא נפגענו, שזה היה מאוד מאוד מסוכן. אני חייב לציין שגם במקרה הזה האש התקחה במהירות והייתה רוח, ואם לא היינו מהרים ומסמיקים לכבות אותה, ואומר זה שוב פעם לזכותו יאמר של הבחור יוסף פורוצקי שראה את זה מיד בהתחלה וקרא לי, האש הייתה מתקרבת למערכת החשמל ולבלוני גז, שכבר הסיפור היה משתנה לחלוטין, כבר הסיפור אחר לגמרי, ומזה ניצלנו.
מה המרחק? מה המרחק של הכביש שככה חריקת בלמים שומעים אותה? זאת אומרת, אתם לא שמעתם כי החלונות היו סגורים, אבל השכן שמע, זאת אומרת, הכביש די קרוב, אמנם ישנה גדר בטון בין הכביש, אבל שומעים, אז מה המרחק?
כן, המרחק עד לחצר שלי הוא 20 מטר, עד לבית 30 מטר. מרחק יריקה במושגים של אבנים ובקטבים, ממש לא מרחק שמגן עליי. אגב, החריקה של המכונית, הם לא באו במכונית, אלא מכונית שעברה בכביש וראתה את הבקטבים, עצרה בחריקה ואחרי זה המשיכה. אבל זה עזר לשכן לשמוע ולהסתכל בחלון, לראות מה קורה שם. אגב, גם כן באותו לילה הגיעה המשטרה, הגיעה למחרת מזפ, שאספת בקבוקי תבערה ולקחת צביעות אצבעות. אני חושב שמהצילומים יוכלו אולי לאתר פרצופים ולאתר את המחבלים. אני מאוד מאוד מקווה שיוכלו לעשות את זה. אני חייב לציין שהכביש היה סגור עוד לפני כמה שנים והוא נפתח. ומאז שהוא נפתח הסכנה היא הרבה יותר גדולה. זה פשוט עוול, עוול לציבור פה, לאנשים פה, לתושבים שפתחו את הכביש, שיכולו למצוא פתרונות אחרים. היה כביש מקביל, מרחב של 100 מטר שהיו יכולים להרחיב אותו, הם השתמשו במשך שנים. אם רוצים שירחיבו להם אותו, יפכו אותו לכביש ראשי ולא כביש ראשי שעובד, פה עובר צמוד לבית שלנו, לשכונה שלנו. זה כביש ששימש אותם גם כן לירי מרחבים חולפים, עד שיעשו את הקיר בטון. הירי מרחבים חולפים באמת פסק, אבל לשכונה לידינו הוא לא פסק, שם הירו בזמן האחרון לתוך בית, פעמיים בתוך סלון של בית. חדרו כדורים, לא צריך לציין מהסכנה שאם מישהו בדיוק היה עובר ויקבל כדור בראש. המצב הזה שכל זאת מתחשבים בפלסטינאים, בערבים, ולמעשה משאירים את הסיכון כלפינו, הוא בלתי נסבל. אי אפשר לבוא.
זאת אומרת שזאת התחושה, נכון. שככל שעובר הזמן, יותר דואגים ככה לרווחה שם של מי שנמצא מעבר לגדר.
בדיוק, דואגים לרווחה שלהם, לנוחות שלהם, על חשבון סכנת נפשות אצלנו. סכנת נפשות, אמנם יחסו כדורים לבית ולא פגעו, אבל זה ממש גם יכול לפגוע. ואם מישהו היה נפגע ונרג, זה היה משהו אחר. אז למה לחכות שזה יקרה? אני אומר שמי שגורם שאחראי על הכביש, על סגרת הכביש ויכול לעשות את זה, חייב לעשות את זה. חייב לעשות את זה.
כי
לסגור את הכביש ולמנוע כניסה למרחב של הכביש הקרוב אלינו. זה לא רק לסגור את הכביש, כי אם סוגרים את הכביש והם יכולים לבוא ברגל, אז זה עדיין לא פותר את הבעיה. מקל, אבל לא פותר. צריכים לסגור את הכביש, ואז לסגור גם את המרחם של הכניסה עד לאזור של השכונה שלנו, שקרובה כל כך לכביש.
לייצר איזה משהו...
שטח סטרילי, נכון, שטח סטרילי, בהחלט.
עכשיו, אני מבין שבגדר הזאת, באזור שלכם, אתמול התחילו לפרוס גדר טלטלית, מבחינתכם זה משמעותי, יש לכם כבר את הגדר בטון הזו, אבל כנראה שמבחינת המחבלים אין בעיה ככה לזרוק מעליה את, את הציוד שלהם.
כן. הגדר טלטלית נפרצה במהלך החג, היא אמורה למנוע מהם להתקרב לכביש ביטחון, אני לא יודע כמה היא חוסמת את כל ה... פינות, אבל היא כן מעכבת. אבל גדר טלטלית דבר, בוא נאמר שגם כן יכול לבוא עוד כמה זמן מישהו אחר ולהוציא את הגדר. זה לא פתרון שהוא קבוע. אני מאוד מקווה שהפכו את זה לפתרון יותר קבוע ויסגרו את השטח הזה לגמרי.
מה לגבי הגדר שלכם שמסתבר לא יכולה לבלום את ה... את הגדר בטון, לא מצליחה לבלום את התופעה הזאת? יש איזשהו
הצעה
של פתרון?
קודם כל, הגדר בטון עצמה היא פותרת את מה שהירי מרחבים, חולפים שהיו יורים לכיוון הבתים שלנו. זה קודם כל פותר את הבעיה הזאת, עוזר. לגבי ירי מרחוק או זריקת אבנים, השלכת אבנים ובקטבים, זה פתרון חלקי, אמנם לא רואים בדיוק, אבל הם יודעים מה המיקום של הבתים והם מכוונים לבתים, וזה לא עוזר. כרגע הם השבוע אמורים לבנות, להקים גדר ברזל, רשת ברזל מעל הגדר בטון, עוד כמה מטרים, נראה לי 3 מטרים, שזה יצמצם את הטווח זריקה שלהם. אני מאוד מקווה שזה יעזור, אבל הייתי מעדיף, וכמובן שיש פתרון אחר שירחיק את הערבים מהגדר, ולא רק לגביע את הגדר, אלא שינטרל אותם מלהגיע לגדר. זה הפתרון, שינטרלו אותם ולא אותנו. אבל לפחות סכנת נפשות, אני מקווה שיהיה פחותה במצב הזה.
ועם העניין של המציאות שאתה בא, רואה את הגדר שמולך הולכת ומוגבעת, בזמן שבן אדם נורמלי אמור... לרצות לראות מול העיניים שלו אופק פתוח. אם זה חיים כבר בשלום?
אנחנו לא אוהבים את הרעיון, לא אוהבים את זה. אנחנו נאלצים לקבל את זה, כי זה מה שיכול למנוע מאיתנו פגיעות. אם הדרג המדיני היה מחליט החלטות יותר אמיצות, שמנטרלות את השטח, פוטו שטח סטרילי, סוגרים אותו לתנועה של הערבים לגמרי, וחוסמים אותו לתנועה של הערבים לגמרי, ומוצאים להם פתרון, יש כביש חלופים מרחק 100 מטר מכאן, היו מרחיבים להם אותו, ושם מה שיעברו זה היה הרבה יותר אידיאלי, הרבה יותר גם מוסרי, לא רק אידיאלי מבחינתם, הרבה יותר מוסרי, שהצד הנפגע לא צריך לסבול, אלא הצד הפוגע. אני מאוד מקווה שזה עוד יקרה, אני לא פסימי, אני אופטימי, אני מקווה עוד שנצליח להעביר מהלך שזה יקרה.
איתן אמיר, בית אל, תודה רבה לך
כן,
על הדברים.
אני רק רוצה לציין, תודה רבה גם כן שוב פעם לכוחות הביטחון, גם אם יש דברים שאנחנו מעבירים עליהם ביקורת ומה, אנחנו מאוד מאוד מעריכים את הפעילות של כוחות הביטחון, של מועצת בית אל, ובפירוש לא מזלזלים.
תודה רבה על הדברים, שוב בשורות טובות, כל טוב.
בשורות טובות, להתראות.
שלום שלום. בין שלל הנתונים בדוח עמותת אלם שהוגש אתמול, גם הנתון שמלמד על 8.5% מבני הנוער שדיווחו על כך שחוו פגיעה מינית, זה לא אומר ש8.5% זה הסכום הכולל, אלה שדיווחו, מן הסתם יש עוד הרבה מאוד שלא דיווחו, וגם ישנו נתון שמלמד על כך ששליש, 33% מבני הנוער מדווחים על תחושת בדידות וקושי ביצירת קשרים חברתיים. אנחנו רוצים לברר אם יש קשר בין שני הנתונים הללו. איתנו נמצא על קו הטלפון מומחה לפסיכולוגיה של נוער בסיכון, הדוקטור דוד אוחנה, שלום לך.
שלום וברכה, בוקר טוב לכולם.
נציין, החוג למדעי ההתנהגות במכללה האקדמית הדסה, אז אתה קושר בין שני הנתונים האלה, נכון?
בוודאי. בוודאי. זה שנוער חווים בנדידות חבה, היא בוודאי דבר שהוא גורם מרכזי בפגיעות המיניות, וזה אחד הדברים שאנחנו רואים היום, בגלל התפתחות, בין היתר, בגלל התפתחות המערכת החברתית שמתפתחת באינטרנט וברשתות החברתיות השונות, שזה מוריד הרבה מאוד מאיתנו ומהעבודה שלנו גם כהורים, גם כאנשי חינוך. הבני הנוער עסוקים מאוד, ובמקום לעסוק בעיקר, שזה הפיתוח העני, הם עוסקים בקשרים חברתיים ברשת, ומשלמים מחיר כבד, משלמים מחיר כבד לדבר, ואנחנו צריכים לחשוב באמת ברצינות איך אנחנו מתמודדים עם זה. יש תוכניות שעושות את זה יפה מאוד, אבל עוד המלאכה רבה מאוד.
אז זה לגבי דרכי הפתרון, לחשוב איך מתמודדים, אבל בוא רגע תסביר לנו את הקישור הזה שאתה עושה. בעצם אנחנו יודעים, מדברים לא מעט על הרעות החולות שבעיסוק ברשתות החברתיות, אבל למה זה אמור להביא דווקא לנושא הזה של פגיעות מיניות?
הפגיעות המיניות הן פועל יוצא. הן פועל יוצא של הבדידות הזאת, מפני שהנוער לא מספיק מפתח את היכולת שלו לתקשר נכון, ליצור קשרים נכונים, להתחבר לאנשים הנכונים, לבטא את הקשיים שלהם בצורה נכונה, להביע את עצמם ולבנות את עצמם בצורה נכונה, אז אנחנו מוצאים את עצמנו במקום הזה של הפגיעות, כמו שהתורה אומרת, כשהבורק אין בו מים אבל נחשים וכרבים יש בו. זאת אומרת, אנחנו חייבים למלא את העולם שלנו, וגם הנוער חייבים למלא את העולם שלנו בתוכן, וכשהוא לא מתמלא בתוכן, אנחנו מחפשים במקומות אחרים את הביטוי של אני, וזה בא בצורה שלילית כמובן.
אז אתה אומר אין תוכן, הם מלאים במשהו אחר, אבל נדמה לי שבאיפשהו בשנים האחרונות, אולי בחמש שנים האחרונות, מתחיל להיות איזשהו איפוס. אנחנו רואים בני נוער שמבינים את העניין, שתופסים את עצמם קצת יותר בידיים ואומרים, רגע שנייה, בואו נשים לב לאן הדברים האלה מובילים אותנו, ותופסים את עצמם עם נהלים עצמאיים. יש כאלה שמחליטים לחזור לטלפונים מדורות ישנים, יש כאלה שמחליטים להקציב לעצמם. יש איזושהי הגעה לשוקת שבורה, שאנשים, הם בעצמם מגיעים למסקנות, לא?
בוודאי. פיתוח המודעות והצפת הבעיה הם דרכים חשובות מאוד לתיקון הבעיה, וככל שאנחנו נמשיך להציף את המודעות הזאת בצורה נכונה כמובן, וככל שאנחנו נטפל בבעיה בצורה נכונה, אז בוודאי שאנחנו הולכים לתיקון העולם במלכות שדאי, וזאת המטרה בדיוק לעשות את זה, כי אם לא, אז המצב לא יהיה טוב.
ואם אתה מדבר עכשיו על רמת אחריותם של ההורים והמורים, ואמרת בתחילת הדברים שעצם העובדה שהם מתעסקים, זה אולי נוח קצת לעולם המבוגר, הנה הם לא מטרידים אותי, הם עסוקים עם המסך הקטן, וניתן להם להתארגן על עצמם. מה בכל זאת יכולים לעשות בני הדור המבוגר לטובת העניין?
לשוחח הרבה מאוד, ובעיקר לא לפחד מלהתמודד. אחד הבעיות הקשות מאוד שאנחנו רואים היום, היא שאנשים מבוגרים שהם לא אנשי מקצוע, שאין להם יותר מדי נגיעות בחינוך, מפחדים, וכשאני אומר את זה, זה בלשון עמתה, מלהתמודד עם הבעיות האלה, מהתגובות של המתבגר בטענה שהמתבגר עלול לשבוך את הכלים, עלול אולי לברוח מהבית במתחים קיצוניים יותר, ולא יודעים איך להתמודד ואיך להציף את הבעיה. ובכלל, שוב, הכל מתחיל מהבעיות הקטנות. החינוך של הילד מתחיל הרבה עוד לפני הלידה שלו, בגיבוש הזהות של ההורה עצמו בשלב המתבגר שלו, ואחרי זה כל הדברים האלה מציפים אותו. כשפתאום הוא רואה את הילד שלו מול העיניים שלו, זה בעצם כל ההיסטוריה שלו, של ההורה כהורה, שעכשיו מתמודדת עם העליות והירידות ועם ההתמודדויות של המתבגר או מתבגרת שלו. ולכן חשוב מאוד לטפח את השיח הזה, לא לפחד, לדבר וללמוד איך לדבר. כי זה שאנחנו רוצים לדבר זה חשוב, אבל יש דרך לדבר. וזה דבר שחייבים ללמוד אותו, איך לדבר.
אז מה זאת אומרת? מה זאת אומרת איך לדבר? לכאורה, הבעיות ברורות, מדברים עליהן כבר הרבה מאוד שנים, לא רק פה, בכל העולם מדברים עליהן. מה זאת אומרת לדעת איך לדבר? איך לפנות? איזה בעיות להעלות? מה צריך לדעת?
קודם כל הדיבור מתחיל, קודם כל הכלל ברזל הוא לא בשיפוטיות. זאת אומרת, אני כשאני משוחח עם המתבגר, כאילו, עוד הרבה לפני שלב ההתבגרות, כבר שהילד קטן מאוד, אני לומד לדבר על רגשות, אני לומד לדבר על תחום הנפש, אני לומד לדבר על חשיבה, אני לומד לדבר על קוגניציה, על פתרון בעיות, על קבלת החלטות, על יצירתיות, על קשב, על כל העולם הנפשי הזה חייב מאוד שהוא יבוא לידי ביטוי בשיח. זה דבר אחד. דבר שנית, לדעת איך לומר את הדברים. מה זאת אומרת איך לומר את הדברים? אני צריך קודם כל לעשות לעצמי סדר. כשאני מדבר עם המתבגר שלי, הוא במרכז. לא מה שאני מרגיש, לא מה שאני נפגעתי בהתנהגות שלו, לא מה שאני משליך את עצמי בו או בה, אלא לשים אותו במרכז ובאמת להגיד לו, אנחנו כאן, אנחנו כאן בשבילך ויחד איתך, ואנחנו ביחד באותה צירה. תדע לך שתמיד תהיה לך אצלנו אוזן קשבת, תמיד אנחנו נשמח לקבל, לשמוע אותך, לשוחח איתך, מה שלא יהיה, אנחנו ביחד. וזה מאוד 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 חשוב, שמתבגר ידע את זה קודם כל, שיש לו אוזן קשבת, שיש לו כתובת, שיש לו בית.
המתבגר לא לפעמים מרגיש דווקא בגלל גישה כזאת, שהוא שמים אותו בפינה של הנצרך לאוזן, הנצרך לעזרה, והוא אומר לעצמו, רגע, שנייה, אני בגיל 16, 17, 18, אני הולך להפוך את העולם, לא אתם הזקנים, בגיל 40, 50, תתחילו להסביר לי איך אני צריך להתנהל. אני, הכל בסדר אצלי.
זה לא עניין של חולשה, זה טבעי לחלוטין. זה שבני אדם צריכים לתקשר, זה דבר שהוא טבעי לחלוטין. וזה לא מצביע על איזושהי מחלה, על איזשהו פגם, על איזושהי בעיה, ממש לא. אנחנו מטבענו בני אדם, יצורים חברתיים וחברותיים, אנחנו זקוקים לשיח. דאגה בלב איש, יסיחנה.
עכשיו, אתה מזכיר את ה... תוך כדי השיחה, בכמה משפטים, אתה משבץ את האלמנטים היהודיים ומשפטים שאפשר לראות אותם כהכוונה חזלית מלפני 2000 שנה, שנמשכים בעצם עד היום. בעולם הנוכחי היום ובעולם המקצועי שאתה נמצא בו, יש שימוש בכלים העתיקים האלה, או שאנחנו מנסים להמציא כל פעם את הגלגל מחדש?
בלית ברירה, עולם הפסיכולוגיה לאט לאט חוזר למקורות היהודיים. זאת אומרת, אנחנו היום מנסים לקרוא לזה פסיכולוגיה יהודית, פסיכולוגיה חיובית בעולם המקצועי. מי שקורא את הפסיכולוגיה החיובית שבין המייסדים שלה, של מרטין סליגמן, שהוא בעצמו בן אדם יהודי, אז יראה שיש הרבה מאוד מקורות מהחסידות בפנים, במילים אחרות, אותה גברת בשינוי אדרת. אבל בהחלט, בהחלט, העולם היהודי מבינים יותר ויותר את האמירה הפסיכולוגית שלו, ואם פעם פחדו מהפסיכולוגיה, היום יותר ויותר מבינים את הצורך שבה, במיוחד, במיוחד שאף אורבה ואף אורבה דקולה בה. זאת אומרת, אנחנו נראה שהכל נמצא בתורה, פשוט במילים אחרות. אז הפסיכולוגיה מביאה את זה במילים שלה, חכמים מביאים את זה במילים שלהם, אבל מי שרוקד על שני החתונות רואה שבהחלט הדברים נאמרים פשוט בצורה אחרת. אבל בוודאי, בוודאי שהיהדות, שהפסיכולוגיה, סליחה, מבינה יותר ויותר את המקורות שלנו.
למרות שבעצם הבעיות כל כך השתנו, ההתמודדויות של חזל מול נער היו אחרות לגמרי לעומת מה שאנחנו מוצאים היום. זאת אומרת, אי אפשר בכלל לשער, זה מיליוני שנות אור באמצע.
ואף על פי כן, התורה לא חוששת משום התמודדויות, היא מתמודדת עם הכל כבר מגיל קטן מאוד. בחיידר, היו לומדים את הלכות טומאה וטהרה, היו לומדים דברים מאוד מאוד מורכבים, מאוד מסובכים. התורה לא פוחדת ממורכבות כזאת או אחרת, בין אם זה בעולם הטכנולוגיה, בין אם זה בעולם הרפואה, בין אם זה בעולם הפסיכולוגיה. עדיין זהו שיח עתיק ואקטואלי ביותר.
דוקטור דוד אוחנה, מומחה לפסיכולוגיה של נוער בסיכון, החוג למדעי ההתנהגות במכללה האקדמית הדסה. אני מאוד מודה לך על הדברים.
בשמחה, יום טוב לכולם, ברוכים תהיו.
כל טוב, שלום שלום.
שלום שלום.
חמישה עשר בני אדם נהרגו מתחילת השנה בתאונות עבודה, עדיין לא הגענו למחציתה של השנה, ואיכשהו נדמה שהנתון הזה עובר לנו ליד האוזן כמעט ללא התייחסות. אנחנו רוצים בכל זאת להתייחס, איתן נמצא על קו הטלפון מי שייסד את הפורום למניעת תאונות עבודה, ראובן בן שמעון, שלום לך.
צהריים טובים.
אז תסביר לי באמת איך זה קורה, 15 בני אדם, נכון, לא כולם מכאן, הרבה מהם מגיעים מעבר לים, אבל איך קורה שאנחנו לא בדיוק סופרים את העניין?
תראה, במשך עשרות שנים המדינה פשוט הפקירה את פועלי הבניין, ושאנחנו מדברים על פועלי הבניין, אנחנו מדברים גם על עובדים ישראלים וגם על עובדים זרים, ואני אתן לך מספר דוגמאות. ביום שישי האחרון נהרג דוד יוגדייב, פועל בניין בן 59 בתל אביב. אתמול נהרג פועל נוסף, שמו לואיס גומס, בן 32 מרמלה, ולפני שבוע נהרג עוד פועל נוסף, והוא דווקא סיני, צ'ין צ'ונג, בן 38, אזרח סין. מדובר בעיקר בעובדים שהם עובדים מוחלשים, בעובדים שאין להם לובי ואין להם קול, ולכן כנראה גם לא ממש סופרים אותם. והמדינה שלנו היא נחשבת ציינית בתחום תאונות העבודה. כך לדוגמה את בריטניה, אנחנו פי 7.5 בכמות התאונות העבודה יותר מהם, ופי 2.5 יותר מבריטניה. אז יש פה איזשהו כשל שהוא כשל מערכי, דווקא שמבקר המדינה הצביע על זה שבוע שעבר, בדוח מאוד מפורט שמתח ביקורת על כלל הרשויות במדינה.
והדבר הזה באמת תלוי בנו, זאת אומרת, יש דברים שברור לנו, 1, 2, 3 צריך לבצע, ואז הדבר הזה ייבלם או יתמזער?
כן, יש כמה פעולות שדבר ראשון שצריך לבצע. לדוגמה זה הקמת יחידה לחקירת תאונות העבודה, שזה יחידה שההקמה שלה בניגוד לחוות הדעת של היועץ המשפטי לממשלה ושל פרקליט המדינה נדחתה לשנת 2019. זה אומר שהיום כיום אין בכלל חקירה אפקטיבית של תחום תאונות עבודה, ולכן גם אין איסוף ראיות, ובסופו של דבר גם אין הגשת כתבי אישום כנגד אותם קבלנים שהפרו את הוראות החוק.
מה זאת אומרת? עוד דוגמה נוספת. שנייה, רגע. כן. אמרת פה משפט מאוד... מאוד דרמטי, למרות שהוא ככה נשמע, אמרת אותו רגוע. בעצם אתה אומר לנו שברגע שבו אין יחידה ספציפית שמתעסקת בחקירה, זאת אומרת שהחקירה מתבצעת על ידי המשטרה, מן הסתם מגיע צוות משטרה, מטפל בנתונים, אז מה, לא מגישים כתבי אישום? למה? יש
כמעט...
גם חקירה משטרתית.
כי הגורמים שאמורים לבצע את האיסוף נתונים ואת האיסוף של ראיות, הם לא אין להם את המקצועיות כדי להיכנס לזירה ולחקור אותה ולהבין בדיוק על איזה עבירות אותו קבלן עבר. אז מה שנעשה ומה שהלחץ שהפעלנו, וגם קו לעובד הגישו עתירה לבגץ על הסיפור הזה, שפשוט תוקם יחידה משטרתית בלהב, שהיא תהיה בעצם זאת שאמורה להגיע לשטח, לאסוף את הנתונים, לחקור ולהעביר את המידע לפרקליטות על מנת שיוגשו כתבי אישום. ואני מדבר איתך קצת במספרים, כי זה הכי קל גם למאזינים להבין. בעשור האחרון היו מעל 300 הרוגים בענף הבנייה, בכל שנה יש לנו כמעט 200 פצועים בינוני עד קשה מאוד, וכמעט ואין כתבי אישום. כך למשל את שנת 2010 עד 2015 הוגשו רק 11 כתבי אישום למרות שהיו מאות פועלים שנהרגו, ברוב התיקים נסגרו מחוסר ראיות. אתה מבין? ברגע שאף אחד לא משלם את המחיר, וכל אחד עושה מה שהוא רוצה, אז מן הסתם אין פה למעשה שום הרתעה ושום יכולת לאכוף את חוקי העבודה.
יכול להיות, אולי נשמע קצת קונספירטיבי, אבל יכול להיות שבגלל שענף הבנייה הוא גם ענף שאנחנו מאוד מתפארים בו, ואנחנו רוצים לראות את עצמנו בונים הרבה מאוד מגדלים לגובה, ומגדלים איכותיים, ומגדלי יוקרה, וכל זה. וגם מצד שני, יש הקבלנים, הם אנשים עם הרבה מאוד כסף, הרבה מאוד יכולת וקשרים. יכול להיות שבגלל זה מעדיפים ככה לטשטש לנו את העיניים?
תראה, אין זה סוד שיש להם לובי מאוד מאוד חזק, אבל גם לממשלה יש יד בכך, ואני אתן לך דוגמה קטנה. ניסינו להעביר מספר הצעות חוק על מנת לשפר את רמת הבטיחות, והאוצר פשוט סיכל את זה. למה? כי אמרו שזה יעלה למשל את יוקר המחיה, את מחירי הדירות וכו'.
תן לי דוגמה של הצעות שניסיתם להעלות.
היה תחום של נושא של הגורן צריח, זה הצעת חוק שחבר הכנסת אלוף במילואים אייל בן ראובן ניסה להעביר. תקנות שלמעשה ישפרו את מצב תחום של הגורני צריח, והדבר הזה נתקע איפשהו בקבינט הדיור, והייתה על זה גם, היו על זה כמה כתבות, ושוב פעם זה עבר וחלף כאילו כלום לא קרה. אז יש הרבה יוזמות והרבה הצעות שנתקעות. למשל, לחייב את הקבלנים שיהיה ממונה בטיחות באתר, בפול טיים ג'וב, באתרי בנייה גדולים. וגם זה נפל. למה? כי האוצר החליט להפיל את זה, ותדע, שוב פעם, בטענה שמחירי הדירות ימשיכו לעלות.
יכול להיות שזה בגלל, אתה אומרת, אייל בן ראובן, יכול להיות שמדובר פשוט בגלל שזה מגיע משורות האופוזיציה, אז ככה תמיד הקואליציה לא רוצה לתת להם רווחים בחקיקה?
ייתכן מאוד, למרות שאתה יודע, המדינה מפסידה בשנה 4.2 מיליארד שקל שהיא משלמת לנפגעי תאונות עבודה, וזה בא מהכסף שלנו, של משלמי המסים. אני אתן לך עוד
2 מיליארד שקל
בשקל.
יוצאים מכיסנו לטובת הנפגעים.
נכון, לטובת הנפגעי תאונות עבודה והשארים.
כן, התחלת לומר עוד נתון שרצית...
אני אתן לך עוד משהו נוסף. כך לדוגמה, חקירות שלמעשה לא מתנהלות כמעט חקירות בתאונות עבודה מעבר לקו הירוק. שנה שעברה נהרג החשמלאי דניאל אהרון בגוש עציון. המדינה פשוט לא סופרת. אם משרד העבודה מגיע לדוגמה לחקור בתל אביב, הם מסרבים להגיע ולחקור תאונות שהן נמצאות מעבר לקו הירוק.
ואפילו זה לא מופיע. רגע, אתה כל פעם זורק לנו פה ככה נתונים, שם לנו על השולחן, אנחנו צריכים רגע לעכל אותם. מה זאת אומרת, הפקחים הם חוששים לעבור את הקו הירוק? זה העניין?
לא, הטענה של משרד העבודה והרווחה, שהחוקים לא חלים מעבר לקו הירוק, וזה בסמכות המשטרה והמינהל האזרחי. למרות שאנחנו כן טוענים שיש להם סמכות להגיע לשם ולחקור, אבל כנראה מטעמי נוחות או מחסור במפקחים פשוט לא מגיעים ועושים חקירות שהן חקירות אפקטיביות.
אתה אומר את העניין הזה של החוק הישראלי לא חל מעבר לקו הירוק באופן רשמי, את הדבר הזה לוקחים אותו ומשתמשים בו, כי מטעמי נוחות לא רוצים לעבור עד לשם.
בוודאי, אין סיבה אחרת. הרי תקשיב, במה שונה דם של פועל בתל אביב מדם של פועל בגוש עציון? הרי הם טוענים שהם יגישו כביכול את העזרה מרחוק, אבל אין להם סמכות לפעול מעבר לקו הירוק. אני אתן לך מספר דוגמאות ככה שתבינו את המצב הבעייתי שהמדינה נמצאת, וגם, אתה יודע, כלפי חוץ פחות פועל, אז מציגים את זה ל-OECD שיש לנו פחות הרוגים. לא ניכנס לכל מערך השיקולים שלהם, אבל הנתונים הם די מזעזעים בכל הנוגע לנושא של תאונות בניין ופועלים.
ואתם כפורום, מה עשיתם ומה אתם עושים ביום יום לטובת העניין?
הגוף הוקם למעשה לפני יותר משנתיים, וחרטנו על הדגל שלנו את הנושא של העלאת הנושא למודעות ציבורית ותקשורתית. עד לפני שנתיים שפועל היה נהרג, אפילו לא היו מזכירים את השם שלו, אפילו לא באיזה כותרת צדדית בעיתון או באיזשהו שורה. היום לכל פועל שנהרג אנחנו נותנים שם, אנחנו מפרסמים את התמונה שלו ואת השם של המשפחה שלו, פועלים בהמון מישורים, גם בכנסת וגם פעילים חברתיים שמגיעים להפגין בכל מיני הפגנות, ואנחנו גם אוספים ומתעדים אירועי בטיחות שנמצאים ברחבי המדינה, ואני אתן לך סתם דוגמה, עובד שנפצע בבית חולים ואחרי איזה חודש, חודשיים נפטר, אנחנו איכשהו מצליחים לגלות את זה בנושא של איסוף מידע ודיווחים שאנחנו מקבלים מקבוצת הפייסבוק, שהיא נקראת הפורום למניעת תאונות עבודה, ואנחנו מגלים שהמספרים שהיו לפני כמה שנים הם לא הכי מדויקים לגבי המצב בשטח, כי שעובד שנפטר בבית חולים, אז אפילו משרד העבודה לא היו שמים לב לנתונים האלה ולא היו מבצעים מעקב, ואז הנתונים היו פחות ממה שהם היום למעלה.
מה, המשפחה שלו, המשפחה של פועל כזה שנפטר אחרי תקופה שהוא נמצא בבית חולים, לא דורשת את הזכויות שמגיעות לה?
ההליך, תראה, יש כמה מישורים. אחד זה המישור הפלילי שהמדינה כמעט לא עושה כלום, ושתיים זה המישור הנזיקי שמגיע לתביעת נזיקין. בתביעת נזיקין בדרך כלל המשפחה מגיעה להסדר עם חברת הביטוח, עם הקבלן שאצלו נהרג אותו פועל בניין. זה מישור אחד שהוא הרבה יותר נוח לחברות הקבלניות, כי הביטוח בסוף משלם את הכסף. והמישור השני שמה שאמרנו זה הנושא הפלילי שהוא כמעט לא מתקיים, ושוב פעם, אין כתבי אישום ואין הרשעות.
וזאת המציאות המוזרה שאנחנו חיים בה.
בדיוק, בדיוק.
נחזור רגע על הנתון, 15 אנשים נהרגו מתחילת השנה, וכמו שאמרנו, השנה עדיין לא הגיעה למחצית. אנחנו נרצה ככה מדי פעם להתעדכן בנושא הזה, לראות אם אנחנו משתפרים במשהו. אגב, אתם נותנים מדי פעם איזשהו צלש פה ושם לחבר כנסת כזה או אחר שמנסה לקדם עניינים?
אנחנו משתדלים לא להכניס את הנושא של המעורבות הפוליטית, אבל כן אנחנו יכולים להזכיר שיש מספר חברי כנסת שהם מאוד פעילים בנושא הזה, כמו אייל בן ראובן ואלי אלאלוף ואיציק שמולי ועוד כמה חברי כנסת שהם כן עושים, ולצערי הרב, אתה הזכרת את זה, רובם דווקא נמצאים מתוך שורות האופוזיציה.
בשורות האופוזיציה, בדיוק. ככה יש מי שמונע מהם להגיע לרוב.
בדיוק.
טוב, בן שמעון, מייסד הפורום למניעת תאונות עבודה, אני מאוד מודה לך על הנתונים הללו.
תודה ותודה לכם בערוץ 7 שאתם נותנים את ההזדמנות ואת הבמה הזאת באמת להעלות את הנושא הזה למודעות.
ונקווה לבשורות טובות גם בתחום הזה. תודה רבה לך, יום טוב.
תודה, כל טוב.
עכשיו אנחנו רוצים לומר שלום למשה בניטה, שלום לך.
שלום, שלום, צהריים טובים.
אתה הקמת פורום הורים למען ילדינו, כך הוא נקרא. זה בעקבות פטירתו של בנך, נועם אליה, זיכרונו לברכה. הוא נפטר ממחלת הסרטן. ולך נמאס לראות את המחלקות בבתי החולים מתפקעות מרוב עומס, שאין בו העדפה לבני המקום, לישראלים.
קודם כל הפורום הוקם על ידי מספר הורים, לא על ידי באופן אישי. כולנו למעשה, רובנו הורים של ילדים חולי סרטן שסבלו מעומס יתר בתוך המחלקה האונקולוגית ילדים וסובלים עד היום, שאנחנו גרים באזור ירושלים. חלק גדול, כמו שידוע, כמו המשבר שהיה בהדסה, חלק גדול מהילדים החולים נאלצים למצוא לבתי חולים במרכז, כי המחלקה היחידה שקיימת היום בירושלים בהדסה עין כרם מלאה בתיירות מרפא, מלאה בילדים פלסטינאים, ולמעשה אין לנו מקום לילדים ישראלים. צריך להבין...
משה, תיירות מרפא זה מדובר באנשים עשירים שמגיעים לפה או בפלסטינאים?
תיירות מרפא זה נושא מאוד מאוד מורכב וגדול. חלקם זה אנשים שגרים, רובם סליחה, מגיעים ממזרח אירופה. הרבה מאוד מגיעים מהרשות הפלסטינאית שיש בהסכמים עם מדינת ישראל. וכל הסיפור הזה מכניס המון כסף למערכת הבריאות בארץ. עכשיו, עוד פעם, תיירות מרפא זה לא דבר שלילי, לדעתי לפחות, באופן עקרוני. הבעיה מתחילה כשאין לזה בקרה ואין לזה גבול, ובשביל להכניס עוד כמה אלפי שקלים לקופה, אז מזניחים למעשה את משלם המסים. אנחנו משלמים עם מס בריאות וכל מיסי המדינה, ולמעשה כשהעדפה ניתנת לאזרח החוץ, לאנשים שהם לא אזרחי מדינה, והם מקבלים טיפול לפנינו. ופה מתחילה הבעיה.
רגע, אתה אומר העדפה היא לאזרחי חוץ. זאת העדפה או שפשוט מתייחסים אותו דבר וככה...
אז אני אומר, האידאל היה שהיה איזשהו אחוז מסוים של תפוסת המחלקות או מחלקה אונקולוגית לצורך העניין מיועד לתיירות מרפא על מנת להכניס כסף למערכת, אבל רוב רובה של המחלקות יהיו מאוכלסים על ידי אזרחים. יש מחלקות מסוימות בבתי חולים מסוימים, אם אתה מסתובב בהם היום, אתה תראה שרובם ככולם של המטופלים הם לא אזרחים. הדבר הזה גם בא לידי ביטוי בכל מיני פרוצדורות, בא לידי ביטוי במיטות אשפוז, בא לידי ביטוי בניתוחים וכן הלאה וכן הלאה. יש כרגע הצעת חוק על שולחן הכנסת בשביל להזהיר את כל המצב הזה, כי כולם מבינים שיש פה בעיה. הצעת חוק בשני עצמה דבר מאוד יפה, רק שדבר אחד חסר שם, שמי מפקח ואיך מפקחים.
רגע, מי מקדם את הצעת החוק הזאת?
מדובר במספר חברי כנסת, אני לא רוצה עכשיו לנקוב בשמות בשביל לא לשכוח אף אחד, אבל היו כמה דיונים בוועדת הבריאות והרווחה של הכנסת בנושא הצעת החוק הזאת. היא בתהליכים. שוב, הניסוח על הדף מאוד מאוד נחמד ומאוד יפה, ואני חושב שהוא די מבטא את מה שצריך להיות, אבל חסר שם פיקוח וחסר שם שיניים.
אבל בכלל הדבר הזה אפשרי? זאת אומרת, יכולים להגיע למצב שבו נגיד לאנשים שרוצים לבוא, להתרפק דווקא כאן, בגלל שהם קרובים, כי הם הרשות הפלסטינית, קרובים גיאוגרפית, או בגלל שיש להם כסף, למרות שהם מגיעים מרומניה,
מדובר פה על כסף. תראה, מדובר פה על כסף. עוד פעם, תיירות מרפא זה דבר שקיים בכל העולם, בכל מרכזים רפואיים גדולים ומוכרים בעולם, לצורך טיפולים כאלה ואחרים. ושוב אני אומר, במציאות התקציבית היום של מדינת ישראל, של מערכת הבריאות של מדינת ישראל, אין מנוס אלא להביא כסף מבחוץ, כנראה. יחד עם זה צריך לשים לב שהאזרח הישראלי, החולה הישראלי, לא יקופח מזה שבבית החולים רוצה להכניס לקופתו עוד כמה מאות אלפי שקלים. וזה דבר שחייב להיות על זה מעקב. ודבר שאין היום, ואני אומר שוב, יש מחלקות מסוימות, כמו מחלקה המטו-אונקולוגית ילדים בהדסה עין כרם, שמלאה ב-90% על ידי ילדים שהרשות הפלסטינאית, אין מקום לישראלים. יש, לפי הנתונים שלנו, יש משנה שעברה 188 ילדים מאזור ירושלים, שרובם ככולם טופלו במרכז, כי המחלקה היום בהדסה, מלאה בתיירות מרפא.
הנתון הזה שאתה אומר לנו, 90% ילדים פלסטינים במחלקה אחת, ולא משנה כרגע באיזה בית חולים, זה נתונים שממש הם בדוקים, אפשר להסתכל עליהם במסמכים, או שזאת הערכה?
לא, יש מסמכים שמעידים על זה, יש מסמכים שמעידים על הגידול בעלייה בתיירות מרפא, מסמכים גם של משרד הבריאות, גם של בתי חולים מסוימים. זה לא, תשמע, אם זה 90% או 92% או 88%, זה לא אותו נקודה, כן? אבל בהחלט, יש פה כרגע מחסור במיטות אשפוז בתחומים מסוימים לאזרחי ישראל. עכשיו, יש דעות גם במדינה, צריך להבין גם את זה, שנגד מוחלט התיירות מרפא, וזאת מסיבה אחת, אומרים, אין סליחה, מערכת הבריאות קורסת, אין מספיק מיטות, אין מספיק כוח אדם, אין מספיק רופאים, בשביל לשרת את תושבי מדינת ישראל, איך אתם רוצים בנוסף להביא אנשים מבחוץ? האנשים האלה, הגישה שלהם היא בניגוד מוחלט למדינות של תיירות מרפא. כמו שאמרתי, יש גם גישה אחרת שאומרים אפשר, אבל בבקרה ובאחוזים מסוימים. ויש מציאות שהיום כל אחד עושה מה שלרוחו. למעשה בשביל בית הכסף, אז יש אזרחים שנפגעים. גם אם זה בתור, גם אם זה בתור לניתוחים וגם אם זה בדברים אחרים.
בעצם, משה, מה שאתה אומר זה שאתם באיזשהו מקום מנסים לאזן בין הדרישה להפסיק לגמרי את תיירות המרפא לבין המציאות הקיימת. אתה אומר, בואו נאזן את העניין.
לא, אנחנו לא רוצים לאזן, זה לא תפקיד שלנו לאזן, זה תפקיד של משרד הבריאות. אנחנו רוצים דבר אחד, שאזרח ישראלי לא יקופח מפני תייר מרפא, זה הכל. איך עושים את זה? יש פה אנשים שמקבלים על זה כסף ומשכורת בשביל להחליט איך עושים את זה. אבל קודם כל שאזרח ישראלי לא יקופח.
וכשאתם באים לדבר עם חברי כנסת, עם אנשי משרד הבריאות, אתם מדברים איתם, אתם שומעים מהם איזושהי הבנה למצוקה הזאת?
כן, בהחלט כן. אצל חברי כנסת יש אוזן קשבת, גם משרד הבריאות ער לעניין הזה. יש לנו בהצעת חוק, יש כמה נקודות שנכתבו על ידי משרד הבריאות, גם השר ליצמן התבטא בעד ההסדרה של הנושא הזה, אבל עדיין הנושא עדיין מאוד בעייתי, ובמחלקות מסוימות בעייתי מאוד, וזה צריך לפתור.
ובעצם נדמה שעד שאתם לא תצליחו להעיר בעצם את הציבור, כל אחד ימצא עם הבעיות שלו, וכל עוד אני לא נתקל בזה באופן אישי, אני לא מודע למה שקורה ואני לא פועל, נכון? זאת המציאות.
בדיוק, ש... אבל יכול להיות שאתה תתקל באופן אישי, אתה לא תדע את זה. למשל, מאחר אתה תרצה לקבוע תור לפרוצדורה רפואית כזו אחרת, תגידו לך תור בעוד חצי שנה. למרות שתייר מרפא שיגיע בעוד חודש לארץ, הוא ייכנס תוך שבוע לאותה פרוצדורה. אתה לא יודע למה דחו לך את התור לחצי שנה. אתה מבין? ולכן קם הארגון הזה, בשביל קודם כל להעיר את הציבור, שאנשים יבינו שמשלם המיסים הוא בעדיפות שנייה פה, ולפתור את הבעיה הזאת.
יש לך אפשרות לתעד דבר כזה? לתעד מציאות שבה באמת תייר מרפא מקבל בתוך שבוע מה שאני לא אקבל בחצי שנה?
תשמע, זה מידע פנימי של בתי חולים, קשה מאוד להגיע אליו. אבל יש דברים כאלה, בוודאי. מי שעוקב, מי שניסה בתוך בית חולים הרבה, ומי שעוקב אחרי חולים מסוימים, אז יכול לראות את הדברים האלה.
משה בניטה, אני מאוד מודה לך על הדברים, וגם על הפעילות החשובה הזאת שלכם. תודה רבה.
תודה לך.
יום טוב. מחר הוא יום ה-23 במאי, היום שבו בשנת 71 נרצח הקונסול הישראלי הכללי באיסטנבול, אפרים אלרום, זיכרונו לברכה, מי שבשנת 57, לפני ביקורו כקצין בכיר במשטרת ישראל בארגנטינה, הוא התבקש לסייע למוסד לבדוק את הטענה לפי אדולף אייכמן חי בארגנטינה, הוא ביצע את הבדיקות האלה שלו, גילה כל מיני דברים מעניינים סביב התנהלותו של אייכמן בארגנטינה, ולימים הוא היה גם לאחד מחוקריו הראשונים של אייכמן. אנחנו רוצים לספר את סיפורו, איתו נמצא על קו הטלפון, איש המוסד לשעבר, אבנר אברהם, שלום לך.
שלום ובוקר טוב.
נציין, עוצר תערוכת המוסד על לכידת אייכמן, וספר לנו קצת על דמותו של אפרים אלרום.
אז כמו שציינת, הוא בעצם נרצח. זה בעצם היה המקרה הראשון של דיפלומט ישראלי נרצח, וזה היה ב-1971, ב-23 במאי. והחיבור שלנו אליו, כמו שציינת, קשור למבצע לכידת אייכמן. מה שחשוב אבל לציין את ההקשר המדהים, שבאותו יום בדיוק, ב-23 במאי 1960, בן גוריון, ראש הממשלה, הודיע בכנסת שאייכמן נתפס ונמצא בישראל. אפרים אלרום בעצם עברת את שמו מהופשטטר, כי בנו היחיד נהרג בתאונה ב-1969. ואז הוא אימץ את השם אלרום, שזה היה שם המשפחה הישראלי המעוברת של בנו. אבל הוא בעצם מוכר לנו, כמו שציינת, ב-1957 המוסד דל באמצעים, מקבל ידיעה מניצול שואה שביתו ככל הנראה של ניצול השואה התאהבה בבנו של אייכמן ויש שם סיפור אהבה והוא מציע לבוא ולבדוק. והמוסד מה, כדי לחתוך...
רגע, אותו ניצול מה, כדי למנוע ולגדוע את, את הקשר הזה שנוצר עם מי שנראה לו כבנו של אייכמן, אז הוא, קורא למוסד שיסייע לו?
זה יותר, זה לא בשביל לגדוע את הקשר, אלא אותו ניצול שואה שהיה עיוור, נתקל בחבר החדש של הבת, של סילביה הרמן, כאשר הבן, ניקולס אייכמן, הגיע לבקר. ניקולס היה בטוח שהוא נמצא בסביבה גרמנית, כי המשפחה עצמה היא משפחה של גרמנים, האמא היא נוצריה, האבא הוא חצי יהודי, חצי נוצרי, אז לא היה לו מושג בכלל על הקשר היהודי, ולכן הוא התבטא בחופשיות. האבא פשוט לקח את המידע הזה והעביר אותו בסופו של דבר למוסד, והמוסד כדי לחסוך באמצעים כפי שציינתי, כי ידיעות הגיעו כל יום, ביקש מאפריים הופשטטר אז, שהגיע לכנס של האינטרפול בארגנטינה, ביקש לסור לכתובת, והוא באמת ניגש לשם, בדק את הכתובת, ובהמשך התחזה לאיש מודיעין גרמני ופגש את אותו אב, ועוצמים ממנו את המידע שבסופו של דבר התגלגל המבצע המפורסם, אולי המבצע הכי גדול של המוסד, שהוביל גם למשפט אייכמן, שזה אירוע מכונן בהיסטוריה שלנו.
אתה אומר הוא התחפש לקצין גרמני, זאת אומרת, התחפש לקצין גרמני לשעבר.
הוא התחפש לאיש מודיעין גרמני, שנשלח על ידי ממשלת גרמניה, כדי לאסוף נתונים, כדי להסגיר את אייכמן. כי בעצם אותו מקור, אותו אב, לא רצה שיחשפו למוסד את שמו וכתובתו, אז הוא הרי העביר את המידע לדוקטור פריץ באואר, שהיה תובע כללי בפרנקפורט, אבל היה יהודי ניצול שואה. אז אותו יהודי ניצול שואה החליט שהוא לא משתף את הגרמנים, אלא הוא מעביר את זה למוסד. אז פה עשו איזשהו תרגיל כדי שהוא ישתף פעולה. אותו,
זאת אומרת, הוא היה מוכן לדבר, הוא היה מוכן לדבר עם גורמים גרמניים, אבל לא עם גורמי המוסד.
כן, הוא חשש שיחשפו אותו. עכשיו, כפי שציינתי, בן גוריון הודיע את הודעתו בכנסת ב-23 במאי, ושזה בדיוק חל מחר, באופן מפתיע. ואז בעצם מתחילה כמעט שנה של הכנות למשפט אייכמן, ודוקטור, ובעצם אפרים אופשטטר, ממונה להיות סגן מפקד היחידה שהוקמה במיוחד, קראו ליחידה לשכה 06, והיחידה הזו הורכבה בין היתר מ-14 קצינים חוקרים, חקרו את אירופה ל-14 חלקים, ובעצם חקרו ומצאו עדים, והוא היה סגן מפקד היחידה, ואנחנו גם נוכל בהמשך לראות בכתבת האינטרנט את אותו מסמך שבו אייכמן נחקר לראשונה על ידי אפרים הופשטטר, וכפי שציינת בתחילת הרעיון, אותו אפרים מתקדם, הוא הופך להיות ניצב משנה במשטרת ישראל, מפקד בית הספר לקצינים בכירים, דמות מאוד בכירה ואהובה, והוא מתגלגל להיות קונסול כללי שלנו ונחטף, למעשה מספר ימים הוא נחטף. דבר מצמרר שנודע לי אתמול בהכנת הכתבה זה שרעייתו הקליטה הודעה שבו היא פונה לחוטפים בטורקיה ואומרת להם אני איבדתי את הבן היחידי שלי ועכשיו חטפתם את בעלי ולא יישאר לי טעם לחיים. והטורקים הפסיקו את שידורי הרדיו ונדמה לי גם ב-23 במאי והשמיעו את הפנייה שלה לחוטפים וזה כמובן לא עזר.
מה החוטפים רצו? למה, זאת היה איזה משהו ספציפי? שחרור של מישהו? מה רצו?
החוטפים השתייכו לתנועת שחרור שמאלנית טורקית שהזדהתה בין היתר עם הפתח. עם הפתח וארגוני אש"ף למיניהם, ומכאן הקשר.
וכמה ימים הם החזיקו בו עד שהם רצחו אותו?
מספר ימים, מספר ימים.
היו איזשהם ניסיונות להידבר איתם, להגיע ל...
כן, היו ניסיונות, וגם אפשר לציין שהטורקים למעשה סייעו ואפילו טיפלו בדבר, וטילו עוצר על העיר, ועשו חיפושים ועשו פעולות. זה קצת מזכיר לי את הגרמנים בטבח מינכן, שלקחו על עצמם את האירוע, והסוף הסתיים באופן טרגי. הטורקים הראו שהם רוצים לסייע,
אבל אין להם את המומחיות לעשות את הדבר הזה בצורה יעילה.
אין להם את המומחיות, ושוב, גם אתה לא בטוח ב-100% במניעים וברצון המלא והמושלם שלהם לבצע את הדבר.
במשך השנים אנחנו כמדינה, כממלכה, הממלכה הישראלית, הממלכתיות הישראלית, זוכרת את דמותו של אלרון, מקיימים את שם תקסים, מישהו מעלה את שמו?
אז גם את הנקודה הזו בדקתי. הייתה איזושהי שמועה שקיבוץ אלרון, שהוקם חודשיים אחרי הרצח של אפרים, קרוי על שמו, ולפי מה שאני מצאתי זה כנראה לא נכון. אני יודע שיש רחוב על שמו ברמת גן, ויש אנדרטה ביער בן שמן. להגיד לך שהוא מונצח, הוא קבור בחלקה צבאית בקריית שאול, הוא מופיע באתר האינטרנט של משרד החוץ. אני לא בטוח שכולם זוכרים ומכירים, גם אשתו הלכה לעולמה, בנם היחידי נהרג כאמור ב-1969,
אני רוצה רגע, ממש לפני סיום, אני רוצה פשוט להבהיר את הנקודה. כשהוא נסע לארגנטינה, בעצם הוא פגש את אותו יהודי, אתה אומר חצי יהודי, שרואה שהבת שלו מתרועעת עם בנו של אייכמן, ומעבר לזה הוא פוגש עוד אנשים?
לא. הוא ניגש לבית בחוף צ'קבוקו, שזו בעצם הייתה הכתובת לפני הבית בחוף גריבלדי. הבית הזה אגב קיים, הייתי שם לא מזמן. והוא ניגש ובעצם יוצר קשר עם אותו אב, ונותן לו כתובת ואת הדואר, ומתחיל בעצם להתכתב איתו. הוא גם נותן לו קצת כסף, ומטיל עליו משימות שונות. זהו ההקשר היחידי. אבל מה שמעניין, אני חזרתי לאחרונה מבונוס איירס, אני מסייע שם למוזיאון השואה להקים תערוכה, והייתי גם עורך באינטרפול באותו מקום שבו התארח אפרים הופשטטר, ומה שמדהים זה שהסיפור הזה לא נגמר. הסיפור על מבצע אייכמן זה סיפור שמעולם לא נכתב במלואו, והגילויים כמעט כל שבוע מגיעות ידיעות חדשות שאני בודק אותן ומוצא שהן באמת אמיתיות.
אני חייב לשאול אותך, ועכשיו באמת שאלה ככה, אולי קצת מחוץ לסיפור הזה של לכידת אייכמן, אבל אולי מתוך הניסיון שלך ובקשר שלך למוסד וההתייחסות שלך אל המבצע ללכידתו של אייכמן, כפי שאתה ציינת, כמבצע הירואי ביותר של הארגון, איך אתה מתייחס לאירוע, לאיסופו של הארכיון האיראני? זה לא סיפור יותר מורכב מלכידתו של אייכמן?
טוב, כשאני אומר מבצע, אם תשאל את לוחמי סיירת מטכ"ל על מבצע אנטבה, הם יגידו שזה היה מבצע מאוד מאוד פשוט. מעל 200 חיילים, המיטב של המיטב, מגיעים ומשתלטים על 9 טרוריסטים וכמה עשרות חיילים מנומנמים. מבצע אייכמן הוא היה מבצע הראשון, הגדול, המורכב, אבל המשמעות שלו היא גם בחיבור למשפט אייכמן ולשואה. זאת אומרת, זה הרבה מעבר, גדולתו של המבצע בכל ההקשרים שלו. אם אתה שואל מבחינת הארכיון האיראני, זה לא ספק משהו הרבה יותר מסובך ומסוכן. אבל שוב, מבחינה היסטורית, תשאל היום את רפי איתן שיבדל לחיים ארוכים ועשה המון בחייו, מבחינתו הוא יגיד שמבצע אייכמן היה המבצע הכי חשוב והכי אירוע הכי דרמטי ומשמעותי בחייו.
בשל אותו קשר היסטורי לשואה ולמורשת היהודית.
לשואה ולמשפט אייכמן, שהוא משפט מכונן, משפט ראשון ששודר ובעצם היווה מימוש של חזונו של דוד בן גוריון. חשוב לציין נקודה נוספת אחרונה, שבן גוריון, הייתי אומר שעצה לו הדרך קצת כשהוא הודיע שאייכמן בישראל, כי באותו זמן בדיוק שלושה אנשי מוסד נשארו בדרום אמריקה מחוץ לארגנטינה כדי להביא את מנגלה. כתובתו של מנגלה הייתה ידועה, אונייה של צים הייתה בכוננות כדי להבריח אותו, הכינו שם מטה סודי, ולמעשה ברגע שבן גוריון, יומיים אחרי שאייכמן נחת בארץ, לא לפני שהוא שלח אנשים לכלא שפגשו את אייכמן בעברם ואישרו שזה אייכמן, הוא מהר להודיע את ההודעה, וזה יכול לקבוע בוודאות שזה הביא לחיסולו של אחד המבצעים של חידת אייכמן, סליחה, מנגלה. המוסד המשיך לחפש את מנגלה, אבל לא הגיע לשום תוצאה. ודבר אחרון, בן גוריון לא רצה לראות נאצים תלויים בירושלים או בישראל, והוא הסתפק במקרה אחד. וחשוב לציין שגם כשהמוסד רצה להמשיך לרדוף אחרי נאצים, לפחות בן גוריון נתן הנחיה לא להתעסק עם זה יותר. מבחינתו היה מספיק, ובראייתי הוא צדק, היה מספיק משפט אחד של אייכמן כדי לגולל את כל הסיפור.
זאת אומרת, היו אפשרויות, זה היה קרוב בנושא הזה של מנגלה ואולי במקרים נוספים, אבל הייתה החלטה מושכלת בעניין הזה.
בהחלט, הייתה יחידה מבצעית אחת בסך הכל משותפת לשב"כ ולמוסד, ואתה צריך להחליט אם אתה רודף אחרי עוד נאצי, או שאתה הולך למצוא את יוסל שוכמאכר, שהסבא שלו חטף אותו לניו יורק.
כן.
זה הכל עדיפויות שראש הממשלה מכתיב. עד היום ראש הממשלה מכתיב למוסד את סדרי העדיפויות.
אבנר אברהם, תודה רבה לך על הדברים. אנחנו כנראה מדי פעם נשתמע על עוד סיפורים מעברנו הקרוב והרחוק. תודה רבה.
בהחלט, תודה רבה.
שלום.
כל טוב.
עד כאן יומן לפי שעה, תודות לאורחי היומן הזה, לראובן בן שמעון, לדוקטור דוד אוחנה, לאיתן אמיר, לאבנר אברהם, למשה בניטה. אנחנו רק נציין שעדיין לא קיבלנו את תגובת משרד הבריאות לדברים ששמענו כאן מפיו של משה בניטה, אנחנו כמובן נחכה לתגובה, וכאשר היא תגיע, היא תפורסם אצלנו כאן בערוץ 7 במלואה. וכאן המקום להודות לכם על ההאזנה. עשו בחלמים טובים, בשורות טובות, להשתמע.